ערב טוב, עסקנו עכשיו באיוב עולמו, ולאחר מכן גם בניו, ותמול ושישום טיפלנו בהרחבה בשטן, שהוא פה עוד שתי דמויות שצריך לטפל בהם לפני שצוללים תוכלי בסבר שאלו כמובן המענות. אני קודם כל אני פותח בסוף פרק ב', פרק ב', פסוק ת', ותאמר לו אשתו, אחרי אסון הקשה שנפל עליו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. ומלך, כתבר אחת הנבלות תדברי, כמה את הטוב נקבל, מת האלוקים, את הרע לא נקבל, בכל זאת אוכלתה איוב בשפתיו. יש כאן דמות אלומה לחלוטין, שזו אשתו של איוב. אין אפילו שם. היא לא מוזכרת בניגוד לשרה, רבקה וכולי. אני חוזר כאן על כך שחזר לפחות, משתמשים באברהם הרבה פעמים, כדמות של השמות האנגיד, אז בעוד ששרה היא אישה מזוהה, הרי שכאן מדובר על אישה סתמית. מצד שני, צריך לומר, כשם ששרה יודעת להתווכח עם אברהם, ולהביע עמדה, כך גם אשתו של איוב. בכל אופן, אנחנו לא יודעים על שום דבר. חוץ לזה שאשתו של איוב, אין שום דרך לדעת מי היא, אין שום אפיזודה אחרת שמתארת מה קורה איתה, היא נעלמת מהשטח, לכן כמובן, כל מי שרוצה לעשות דרשות מודרניות, יש כאן קהל נרחב, כי הכל הולך, כי בעצם, חוץ לפסוק הזה, אין שום דבר. אם ננסה להבין דרך הפסוקים עצמם, מה בכל זאת קורה כאן, אשתו של איוב מציגה פה עמדה מאוד פשוטה, לא משתלם לך, נמשיך לעבוד אל אלוקים. או בעצם, מה שהיא אומרת, אם אתה עובד כשטוב, מצוין, ואם לא טוב, אז ברך אלוקים ומות. התפיסה עולה מתוך דבריה על פניו, כפי שהרמב"ן כבר מאיר, זה בעצם העובד את השם על מנת לקבל פרס. בלשון הרמב"ן פה, ונכון בעיניי, כי הייתה אישה הזאת, יראת השם, על מנת לקבל פרס, לכן כאשר שמע את איוב, אומר, השם נתן, השם לקח, ישם השם מבורך, חשבה כי מחזיק איוב בתומתו, כדי להיות חייב, וכו'. מה אחרת היא בעצם אומרת לו, לא משתלם להיות עובד השם, אתה אומרת, בסופו של דבר, מה יצא לך מזה? ניתן לומר שמבחינה זאת, במידה רבה ממשיכה את הקו שראינו עולה מתוך הבנים. דהיינו, אם אוכלים ושותים, ובסך הכל נהנים, לא חייב להיות עובד אמנת לקבל פרס, אבל הרבה מאוד פעמים, אדם ששם את עצמו וטענותיו במרכז, ואוכל ושותה והולל כל היום, מילא, גם בודת השם שלו, תהיה מנת לקבל פרס, ובספר, זו בעצם תפקידה של אשת איוב, להציג את הזווית הזאת. איוב חולק על כך. ובזה כמובן, הוא מציג עמדה אחרת, עמדה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא לא לקבל פרס, אלא גם את הטוב וגם את הרע נקבל. אבל, אף הפי כן, איוב בכל זאת תוך 2-3 פסוקים יקלל את יומו. אני פה בפרק ב' פסוק י', כתבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל את האלוקים, את הרע לא נקבל. אחר מכן יש כמה פסוקים, 3 פסוק י' א' י' ב' י' ג' שבו הרעים מגיעים, ובפסוק י' אחרי כן פתח את פיו ויקלל את יומו. אז עד כמה איוב עצמו בעצם קרוב לעולם של אשתו. אז א', יש בחזל באמת דעות וסברות שאיוב לא רחוק מזה. הרי הוא עצמו גם כן מקלל את יומו הקבוע בפסוקים, אז דבריה כנראה נפלו אוזניים קשובות, ואשתו, ונניח שבעל ואישה נמצאים באותה עמדה ובאותה מקום מבחינה דתית, שתם גידלו את המשפחה כמו הזאת, אז כמו יש תפיסות כאלו, הגמרא בבבא דף ט"ז אומרת, אמר רבא, בכל זאת לא חטא איוב בשפתו, אבל בליבו הוא כן חטא, גם התרגום יונתן פה אותו דבר, בכל דל אוכב איוב בשפתי הוא ברם ברעיוני הרהר במילים. אז יש כמו תפיסה כזאת שאיוב אכן לא רחוק מאשתו ולא לוקח כמה פסוקים, וגם הוא מגיע לאותה נקודה. ייתכן גם שהוא מציג נקודה אחרת, ופה יש נדמה לי הבחנה חשובה בין תפיסתו לתפיסת אשתו לגבי הנקודה הזאת של אם אלוקים פוגע בך, מה הבעיה? ובסופו של דבר, כפי שמעתי קודם, איוב יקלל את יומו, הוא יקלל את יומו על הצרה שנפלה לו. אבל כאן כדי להבין את הפער שבינו לבין אשתו, במידה ומניחים שכן כאן פער, ולא שאשתו מבטאת את מה שבתוך ליבו, כדאי מאוד להביא קטע חשוב ביותר, שמצא בחזון איש אמונה וביטחון, אולי מהכתבים החשובים של עולם המחשבה של המאה ה-20 בכלל. אני קורא פה בתחילת פרק ב' מאמונה וביטחון, קטע גם מפורסם מאוד. טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים, מושג ביטחון. שם ביטחון המשמש למידה מהוללה ויקרית בפי חסידים, נסתובבה, כוונה התחלפה או הסתבכה, במושג חובה להאמין, בכל מקרה שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע, ושני דרכיו בעתיד, אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה טוב, מסתפק וחושב של היפוך הטוב, הוא חסר ביטחון. אומר חזון איש, הטעות שאנשים השתרשה בלב האדם, במושג הביטחון, זה שביטחון ואופטימיות הולכים ביחד. דהיינו, אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה מניח שקדוש ברוך הוא יטיב עמך. באמת אתה בוטח, אתה בוטח שיהיה טוב. דהיינו, תפיסה של יהיה טוב, סמוך, הקדוש ברוך הוא יעשה מחסד ורחמים, ויטיב עמי, והוא יהיה הטוב המיטיב, זה בעצם ביטוחו. ולכן, כל פעם שאתה הולך לקראת העתיד, לקראת העתיד יש שתי אפשרויות, הביטחון אומר להאמין בפשוט הטובה, וחוסר ביטחון זה להיות פסימיסט. אומר החזון איש, אין הוראה זו בביטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע, כי מי יודע משפטי אשר בגבולותיו יתברך. דהיינו, הקדוש ברוך הוא ייתכן מאוד, שלא יצא את התסריט האופטימי, ולא בגלל שהוא לא אוהב אותנו, ולא בגלל שהוא לא יכול, ולא בגלל שאני מאוכזב, סליחה, אלא בגלל כל מיני סיבות. אני אתן דוגמה פשוטה, דוגמה שמידה רבה מופיעה בחז"ל. הורה שרוצה לחנך את הבן שלו, ייתכן מאוד שהוא יעניש את הבן שלו, ייתכן שמאוד מסיבות של חינוך הוא לא יפנק אותו, אם הילד מצפה לקבל איזשהו הטבה חריגה, אם הילד לא מגיע הטבה אפילו רגילה, אם יש צורך לחנך אותו, לא תלך ותטיב עמו. הרבה פעמים טובת הילד היא שלא יטיבו עמו. ואין זה בגלל חוסר אהבה או חוסר אכפתיות, הם מתוך שיקול דעת של הורים. ואותו דבר כבר הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים שמכתיבים שלאו דווקא יטיב עם האדם, ולא יפצה את אופטימיות, או כפי שחזון איש כותב, מי יודע משפטי השם וגמולותיו יתברך. מה זה אם כן הביטחון? אבל עניין הביטחון הוא האמון שנקרה בעולם, וכל עשה תחת השמש, כל בהכרזה מתו יתברך. מה שבעצם אומר, שביטחון זה בעצם מתן אמון. זה לא הביטחון שהכל יהיה טוב, זה לבטוח בקדוש ברוך הוא, ביטחו והשם עדי עד. כוונה, תסמוך עליו. כמו שילד שבאמת חושב שהורה רוצה טוב עד טוב, ילד שמשוכנע שההורים שלו הם הורים טובים, גם אם יענישו אותו, גם אם לא ייתנו לו הטבה, גם אם לא יוציאו אותו לטיול, הוא עדיין יפתח בהם ויתן את האמון שזה לטוב, נעשה לטובתם, לטובתו, סליחה. ילד שההורה יתעקש שילך לישון מוקדם, אם יש לו ביטחון ואמון בהורים, גם אם הוא לא מבין וגם אם הוא לא מסכים, הוא ייתן את האמון בהורה שזה נעשה לטובתו, ולא מתוך קפריזה, ולא מתוך חוסר סבלנות, ולא מתוך עצבנות, אלא יהיה את האמון שזה נעשה משיקולים הנכונים, גם אם שיקולי ההורה סגבו מבינתו של ילד בן השמונה או בן הארבע. וזה בעצם דעת החזון איש, מידת הביטחון. שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה זה הדבר הראוי והנכון. אני אוסיף שנדמה לי שבמידה וכל שאר התנאים שווים, או באנגלית, all other things being equal, אם כל התנאים שווים, ברור שהורה טוב יצא להיטיב, ברור שקדוש ברוך הוא יצא להיטיב עם בריאותיו. ולכן אני יכול להיות אופטימיסט אם כל התנאים שווים. אלא מאי, שבחיים כל התנאים שווים זה מציאות נדירה, כמעט תמיד יש כל מיני שיקולים וקווי רוחב וכל מיני שיקולי שיקולים, אז לכן כמו הרבה מאוד פעמים הביטחון יהיה לקבל את המכה ולתת את הביטחון בקדוש ברוך הוא. אשר העמדה המנוגדת לחזוני שהיא לא רק טעות נושנה שנתרסחה בלב אנשים, היא גם דתו שבנו בחי בחובות הלבבות. וכאן אם נחזור לאיוב, מן הפער בינו לבין אשתו. אשתו באמת עובדת על מנת לקבל פרס. כפי שהבן אומר, כפי שממש עולה מתוך דבריך. איוב לעומת זאת, יש לו בדיוק, הוא באופן בסיסי מחפש לפתוח בקדוש ברוך הוא. הוא לא עובד על מנת לקבל פרס. הוא עובד כי הוא ממין שהשם הוא אלוקי ישראל, או אלוקי ישראל, השם הוא אלוקי העולם, השם הוא הבורא שלו, השם משגיח עליו. אבל הוא מחזיק בתפיסה שרוב האנשים, בתפיסה שהקדוש ברוך הוא עושה טוב עם בריאותיו, ואם הוא לא עושה טוב עם בריאותיו, אז יש לו משבר אימון. יש את איוב, אין לו משבר אימון. היא לא יודעת באמת אימון. היא עושה את החשבון, לא משתלם. כאילו היה, היא מזכירה את בני ישראל, בנבואת הושע, של שבת תשובה. עשו לו שיינו, הסוס לו נרכב, וכולי, אם משהו כן היה מושיע, ולומר דה אלוקי מעשה ידן, אם היינו אומרים אלוקי מעשה ידן זה מצליח, משתמם אותה הפטרה, שבסדר מבחינתם, היינו הושיע נאבק עם תפיסה, שאתה עובד הקדוש ברוך הוא שיהיה לך טוב, אשו לא יושיענו, ואם כן יושיע, אז אל תבבל לי במוח. זו אשתו של איוב, זו תפיסה תועלתנית, שבעצם מנסה לנצל את הקדוש ברוך הוא, והיא כמובן רחוקה מאוד מתפיסת עולם דתית. איוב לא שם. איוב בתפיסת עולם, שהוא מרגיש שכל שהוא בורא העולם, אבל איוב מצפה שיעשה עמו טוב, מדוע שיפגע בו. הוא במקום של חובת הלבבות, לא של החזון איש. וממילא יש לו משבר אמון, כאשר הוא לא מסכים עם אשתו, שתורך בית הרע לא נקבל. אבל הוא לא מבין מה פתאום עשו לו רע. וכאן אני צריך להוסיף עוד נקודה, נקודה שמתקשרת מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. איוב, הוא בוטח, כמו שאמרתי, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל הוא סומן לנקודה אחת. איוב מחזיק מעצמו הרבה הרבה יותר מדי, הדימוי עצמי שלו בשמיים. לא עולה בדעתו שצריכים לחנך אותו, לא עולה בדעתו שאיזה פגם או איזה רבב, שאולי ייסורים יכולים לשפר, נהיינו, חזל אומרים, אם בא על אדם ייסורים, יפשפש במעשיו, איוב מפשפש, ולא מוצא כלום, הוא אפילו לא יודע מה זה פשפש במעשיו, אפשר לומר, מבחינתו, כפי שדיברתי קודם, אמרו לי נערים ונחבאו, ועשרים עצרו במילים, נקריא שוב פעם, את הפסוקים הללו, שחוזרים פה מדי פעם, כי הפסוקים באמת מכוננים, להבנת דמותו של איוב, בתחילת פרק חפתת, כי אוזן שמה ותאשרני, ועין ראתה ותעידני, כי המלאת אני משווה ולא עוזר לו, בקעת עובד עליי תבור, צדק לבשתי וילבשני, כמיל וצניף משפטי, עיניים איתי לעיוור וכו' וכו'. אם זה הדימי עצמי שלך, אתה לא יכול להבין מדוע שחשב הוא לא ייתן לך טובה וחמת, למה שיצא לחנך אותך, למה יביא איסורים לגרום לך להשתפר. אז לכן יש משבר אימון אצל איוב. משבר אימון שנובע מתפיסה מסוימת מה זה ביטחון, וגם נובע מדימוי עצמי מאוד מופרז. אבל באופן בסיסי הוא פתוח, וחלק לא קטן ממגמת הספר יהיה להעביר אותו מביטחון כזה, לביטחון מהסוג שחזון איש מדבר עליו. מביטחון שהקדוש ברוך הוא יאמר לו בסוף הספר, לא תבין, הטיית בית יוסדי ארץ, הגן עם ידת הבינה, באמת לא תבין, אבל בכל זאת תבטח, אתה צריך לתת לביטחון את האמון, גם לא תבין. זה כמו ילד שלא מבין מה ההורה שלו עושה, ובאמת לא מבין, בכל זאת תן בו אמון. זה מה שבסופו של יום יאמר לאיוב, תיתן את האמון גם אם לא תבין, ותסמוך על זה שיש שיקולים. אבל זה תהליך ארוך. בשלב הזה, הוא איננו בעמדה תועלתנית, שעובד מעט קבל פרס, אבל הוא כן בעמדה שפגיעה בו יוצרת משבר אמון. אז לכן, אם מסכם זאת, תפיסה חתורת אשת איוב בעצם ממלמלת או מוציאה בפה מה שאיוב חושב בלב. בשפתיו לא חטא, אבל בליבו חטא, ומהר מאוד הוא גם יוצא את זה בשפתיו. יבוא עבר פסוקים, הוא יתגבר על ההלם, והוא יצטרף לאשתו, ויקל את יומו מתוך אותה תפיסה. זו כמו תפיסה אחת, והיא בנויה על הדמות שסוטטה במשפחה בפרק א'. בתפיסה שנייה, איוב ואשתו באמת מקום אחר. האישה במקום של תועלתנות, איוב לא במקום של תועלתנות, אלא במקום של מערכת יחסים שרוצה לפתוח בקדוש ברוך הוא, אבל האימון והביטחון נפגמו, וכפי שאמרתי בשירים הראשונים פה, חלק המרכזי של הדרמה פה לא יהיה התיאולוגיה, אלא יהיה התגובה האנושית, הדרמה האנושית, מערכות יחסים בין הקדוש ברוך הוא, וכאן אנחנו נראה את שבירת האימון, אנחנו בסוף פרק ב', כאן אנחנו רואים את שבירת האימון, ובנייתו תהיה תהליך ארוך שיגיע רק לקראת הסוף, כאשר הקדוש ברוך עצמו יתגלה לאיוב ויאמר לו, אתה צריך לתת בי אמון, כי דברים שרואים מלמעלה לא רואים מלמטה, ולכן תן את האמון ותבין. אוקיי, זאת אשתו. עכשיו נעבור לדמות האחרות המופיעות פה, ואילו הרעים. אני קורא את הפסוקים. אנחנו כרגע פרק ב' פסוק י' א', וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת, הבא עליו, ובוא איש ממקומו, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר נעמתי, ויבדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו, ויסו את עיניהם מרחוק, אוקיי, וכולי, ויקרו איש מעילו ויזכו עפר לראשיהם השמיימה, וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. מדברים פה שלושת הרעים. עכשיו, חשוב להבין את דמותם, דמות המוצא שלהם, כי הם יהיו שחקנים מרכזיים במשך הספר, ולא רק שיהיו שחקנים מרכזיים במשך הספר. יהיה מתח עצום בינו לביניהם. הם יגתיחו דברים קשים אחד בשני. שזה מאוד חשוב להבין מראש, מה נקודת המוצא שלהם. וכאן אני נצלה בגמרא בבבא ותפיסתה את מערכת היחסים, אבל לפני שניגש ונעשה את זה, בוא נשים לב נקודה אחת. הם מתוארים כאנשים בעלי רקע מאוד שונה. אליפז התימני הוא בלדד השוחי וצפר הנעמתי. לא ברור עד הסוף האם שלושת הכינויים, תימני, שוחי ונעמתי, מציינים מוצא גיאוגרפי, מארץ תימן וארץ שוח וכולי, או מוצא משפחתי. ויתכן שחלק מהשמות הם כאלו, חלק כאלו, כמו שגם אצלנו, יש שמות משפחה שנלקחו משמות של מקומות, ויש שמות משפחה שנלקחים כמובן ממוצא משפחתי, יש גם ברלין וגם אברמוביץ', יש בן יעקב ויש, אני יודע, וילנר וכן הלאה, אז לכן לא ברור, הנקודה לדעתי החשובה פה, זה מה שבאים מרקעים שונים, והיינו, הבעיה אוניברסלית, מה זה כבר בתחילת הספר, מדובר בעיה אוניברסלית מצד אחד, וכל אדם מרקע כלשהו, כל אחד יבוא מרקע אחר, ממקום אחר, חזל מתארים אותם כי מגיעים מפיזור גיאוגרפי מאוד גדול, אבל כי הבעיה אוניברסלית, היא מלכדת כל בני אדם, לא נעים לומר, אנחנו רואים את זה היטב במשהו בימים האלו ממש, שגם המגפה פה היא אוניברסלית, ואדם מתעניין מה קורה בכל רחבי העולם, אבל גם הטרגדיה, גם כשמדבר על טרגדיה של אדם יחיד, טרגדיה אוניברסלית של שכול ושל אובדן עולמו של אדם, אחת היא מקורית באוסטרליה, בארגנטינה, בארץ ישראל או בכל מקום אחר. ולכן הרעיון פה שזה מציאות אוניברסלית, דבר נוסף גם את החמלה שלהם היא אוניברסלית, הם באים מכל מקומות לבוא ולנחם אותו. אוקיי, זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, וכאן כאמור אומרת, מערכת יחסים התחלתית, פה יחליקו לקרוא את הגמרא בבטרה, מה אומרת בבטרה דף ט"ז? וישבו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבוא איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנו לחמו, מי ויוועדו יחדיו, אמר ויהודה אמר רב, מן המאג' יחסו כולם בשער אחד, ותנה בין כל אחד ואחד 300 פרסה, מנה הווידי, אי קדם כלי להבו לו, ואי קדם אילן להבו לו, או אם זה תכשיט, איזה כתר, או איזה עץ שגדל, ומה קרה? כמה דקם שיביא ידי, כשזה כמש אצל אחד, או כשקרתה תרגד אל אחד, העץ או הכתר כמשו והוביל איזה טלפון רגשי, שכשאחד לא בסדר, שלושת האחרים גם לא בסדר, כמובן אם גם הם נביאים, זה הרבה יותר פשוט להבין את המנגנון, ההפעלה של העסק הזה, בינה לא חשוב כרגע מרת, אם זה משל או לא, הנקודה החשובה היא, יש אחווה נפשית, יש איזשהו קשר נשמתי, הם כולם, הם אדוקים, הם חבורה, כאילו אפשר לומר, שלושה חבר'ה ששרתו ביחד, או ארבעה חבר'ה, ששרתו ביחד בצבא, שרתו יחד בישיבה, שהם בסניף מגיל אפס, הם עולם משותף, איוב ושלושת רעיו, הם יחידה רגשית כמעט אחת, הם כולם במקום של קרבה עצומה, כשאחד קורא טרגדיה, כאילו טרגדיה קרתה לכולם, והיינו אמר רב, היינו דאמר אינשי, או חבר כחברי דאיוב המיטוטה, או יש לך חברים טובים כמו חבר של איוב, ואין לך חברים בכלל, או אתה בדד ומבלי חברה. דיינו, הם מתפסים פה כבעצם שיח אחווה. עכשיו, התיאור הזה מרד, מאוד נראה לי, הוא מאוד חשוב להבין את זה, כי יום אחר כך יתלונן מרה על זה שהם בוגדים בו. אחרי בגדו כמו נחל, יש פסוק די בתחת הספר. הוא יתלונן הרבה על בגידה שלהם, אני חושב שזה הדינמיקה שפתחת בהמשך, ויהיה חשוב להבין את הדינמיקה הזאת. אבל בתחילה הם באים לנחם. עכשיו פה אני צריך להתמקד גם על ביטוי, שהדמנו ביטוי מפתח. הפסוק אומר, ויוועדו יחדיו לבוא לנו לחמו. היחדיו פה הנקודה הקריטית, המילה יחדיו היא המילה הקריטית. יחדיו בתנך תמיד אומר, לא במקרה שאנשים יוצאים ביחד, אלא היא בעצם יחידה אחת. לא תיבה שדנה, צמר פשטים יחדיו. צריך את הצמר פשטים ליצור מהם יחידה אחת, לא ניתן להצמיד אותם אחד לשני. צריך ליצור מהם יחידה אחת וסוגיות יחדיות סבוכות, מה זה בדיוק שעטנז, בשביל ליצור את היחדיו הזה. אבל כמובן, היחדיו החשוב לנו באמת, זה יחדיו שמוכר לנו כל כך מן העקדה, וילכו שניהם יחדיו. מה בעצם קורה בעקדה? וילכו שניהם יחדיו, מעיד על זיקה נפשית עמוקה ביותר, בין אברהם ליצחק. העובדה ששניהם מתמודדים אל אותה טרגדיה, שהם הולכים ביחד לגורל טרגי, שהם עושים את זה, עושים את זה ביחד, יוצא קשר וזיקה עמוקה שאי אפשר לתאר. נדמה שגם בימינו אנחנו לא פעם פוגשים זוג או משפחה, שאומרת, או הורים וילדים שמתמודדים עם צרה משותפת, מאבק במחלה, או בפוריות, או בכל מיני צעות אחרות, חס ושלום, במשפחות טובות, המאבק המשותף, ההתמודדות המשותפת, מקרבת ומחזקת, זוג שעובר את המסע של טרגדיה והתמודדות עם סבל, היחדיו שלו הוא במקום אחר לחלוטין מהיחדיו של זוג שחי ימי מנוחות ינהלני והכל שקט ושלווה. העוצמת הרגש ועומק הרגש והתמיכה הדדית שנדרשים הם בשביל ליצור את מי שתמודד עם הצרה, יוצרים יחדיו, שמקום אחרי, אברהם מגיע לשיא הורותו, לשיא הקשר בינו לבין יצחק, והלכו שניהם יחדיו. באותה הליכה ביחד, אברהם יודע שיצחק הוא ממשיכו, ובאמת, בגמר מעמד העקדה, הקדוש ברוך הוא יעביר את השרביט מאברהם ליצחק. היחדיו קושר את גורלם ביחד, וגם פה יש יחדיו, והיוועדו יחדיו לבוא לנחמו, הם מתמודדים ארבעתם עם אותה טרגדיה, כמו שאמרתי קודם, מתמודדים יחדיו כאנשים שנמצאים ממש בסירה אחת. עכשיו, זו נקודה כשעצמה חשובה, ובעיניי אחד הפסוקים המרגשים ביותר בתנ"ך, עד כמה שמכיר את התנ"ך בידיעותי הדלות, זה הפסוק הבא, וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי הוא כגדל הכאב מאוד. מיטב הבנתי, זה לא שתיקה של מבוכה, או שתיקה של נימוס, או שתיקה שאין לי מה לומר כרגע, זאת שתיקה של הזדהות, זאת שתיקה של אמפתיה, זאת שתיקה שעמוקה יותר ממילים, זאת שתיקה שהיא כל כך עמוקה, שכל ניסיון לדבר, ולהגיד אני איתך, מחזק אותך, רק יגמד. השתיקה הזאת, מה ששואל אנגלי פעם, כינה thoughts too deep for words, או מה שאנחנו מכירים, ולהבדיל, בקשר אחר, אחד דומיית תהילה. הדממה והשתיקה, יכולות לפעמים לבטא עומק רגשי שהמילים לא מגרדות. אין למה לומר, כי רואו כי גדל הכאב מאוד, זה כאב שלא יוכל במילים. ממילא הדבר נכון זה לשבת, פשוט להיות שותפים לכאב. לפעמים אני הולך לבית אבל, אחרי טרגדיה עצומה, ואין לך מה לומר לאבל, מה תגיד לו? שאין לך את הפער בינך לבינו, בין התמודדות שלו עם טרגדיה עצומה לבינך הצופה הוא גדול, וגם אין מה לומר הרבה פעמים, אנחנו אכן לא אומרת, לא מבינים הרבה פעמים, לפעמים אני בא בית אבל במצבים כאלו, פשוט מוצא את הפסוק הזה, שבאתי בשביל לשתוק איתך, באתי בשביל להיות פשוט לשבת לארץ ביחד, ואין דובר אליו דבר, כי גדל הכאב מאוד. וזה מה שעושים שבעה ושבעה לילות. הנקודה הזאת חשובה, קודם כל, כשעצמה. התנ"ך מציג בו דינמיקה אנושית מרשימה וחשובה ביותר. מעבר לכך, כפי שאמרתי בהמשך, יהיה הרבה מאוד כסח ביניהם בהמשך. יהיה הרבה מאוד, איוב יתלונן מרה על יחסם, וגם הם יגידו לו דברים מאוד נוקבים. חלק מה שהם יגידו לו דברים מאוד מאוד לא, מאוד בוטים, וחלקם בטח לא היו נעימים מאוד איוב לשמוע. אם נבין את נקודת המוצא, שזאת נקודת מוצא, לא של ניכור וריחוק, ואיזשהו בעיה שלך ולא בעיה שלנו, אנחנו רק באנו לבדוק את המציאות התיאולוגית פה, אלא נבין שבעייתך היא בעייתנו, עולמך הוא עולמנו, כאבך הוא כאבנו, יהיה קל יותר להבין אחר כך, למה הם מוכנים להגיד את דברים קשים. בין חברים מאוד 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 קרובים וטובים, יותר קל למה דברים קשים, מאשר בין אנשים זרים. ונדמה לי שזה הרקע. כמובן, האם זה מספיק חזק להחזיק את מה שהוא אומר בהמשך? לאו דווקא. ואכן נראה שאיוב יבוא בטענות קשות מאוד אליהם, וייתכן שהעסק נפרם בהמשך. אבל אף פי כן, נדמה שזו נקודת מוצא מאוד חשובה, גם אציין שמי שמעוניין, בסופו של מידן על איוב שיצא בשנה שעברה, הוא לוקח גישה הפוכה. הוא חושב שמראש הם מנוכרים ולא מכירים, אני מסרתי פה את הנראה לעניות דעתי, או למה שהלב שלי שומע בעסק הזה, וכמום, זאת אמנותו של רב, אבל אני חושב שהיא מאוד מבוססת ביחדיו, אין דובר אלף דבר בשתיקה המרשימה. טוב, בזה בעצם סיימנו את שני פרקים, שני פרקי המבוא, שלקחו שישה שיעורים. מכאן והלאה ניצול בזד השם פנימה, עומק הטענות וטיעונים, אבל כמו שדיברנו בשישה שיעורי המבוא הללו, יהיו חשובים להבין את המשך, לא סתם התנך הקדיש שני פרקים, ואם התנך הקדיש שני פרקים, גם אנחנו הקדשנו להבנת הפרקים הללו. מכאן והלאה, מת הדברים ולא התיאורים יהיו מוקד, זה נתחיל בזאת השם מהפגישה הבאה מחר. לילה טוב וכל טוב.